בעמוד ע"ב, סגולת הדיבור תתגלה בעולם אחרי התגלות סגולת הרצון והמחשבה, כלומר מהפנים אל החוץ. קודם כל הרצון והמחשבה, אנחנו היינו יכולים להבין שהנה עכשיו עברנו את השובבים, שזה גאולת הדיבור, יציאת מצרים, עשרת הדיברות שהתגלו. ויאמר השם אל משה, והרב אומר, זה אחרי מעמד הסנה. זה קודם כל הרצון, קודם כל המחשבה, קודם כל האש בוערת, ואז הדיבור מתגלה. הערך של דיבור פשוט, שברכה היא ברכה וקללה היא קללה, ויגזור עומר ויקום לך, הרב רומז לפסוק, שאומר הגזות צריך להיות קם, זאת היא חטיבה של התגלות כוח היצירה העליונה שברוח האדם בכל מילואו. ולכן היצירה הזאת של הדיבור היא באה אחרי הרוח. זה הפרי של השורש של רוחו של האדם. רוחו של האדם זה הרצון והמחשבה. מובן שהשקר המילולי וכל דברים מתילים ייסחו מן העולם. בית גאים ייסח השם, זה הברכה לבית עבודה זרה. יש קצת שהכוח הנוצרי היה בעיקר בעטפות, בעטפות המילוליות. שם אחזו בשקר, מבחינת התובנה, מבחינת לא ידל, אבל היה עטפה. והשקר הזה התבטל, ייסח מן העולם, ושפת אמת תיקון נעד, על ידי התגלות כוח סגולת הרצון והמחשבה. נאמר את זה בשני שלבים. להבין שיש כוח לדיבור ולא רק כוח למעשה, זה כבר הייתה התקדמות. זה התקדמות. אנשים היו מבינים שמה שאתה עושה, מה שאתה מדבר, זה מילים. כבר העולם כולם מבינים שיש כוח לעיתונות, לתקשורת, יש כוח למילים. כולם מבינים שיש כוח לשכנוע, יש כוח וזה שהיום גם מבינים, זו בשורה גדולה מאוד של עם ישראל, שגם לשון הרע, זה ערס. למרות שזה יכול להיות אמת, זו התקדמות מאוד מאוד גדולה. ואף על פי כן, הרב אומר שההתקדמות האמיתית היא להבין שהכוח של הדיבור הוא נובע מאיפה שהוא יונק. וזה שאתה רוצה, עכשיו לא אמרת כלום. לא סיפרת את זה לאף חבר. לא שכנעת, אבל אתה רוצה שלא ייקחו לך את זה. אתה חושב? גם מחשבה פועלת טוב. הזכרנו כמה פעמים, אני חושב גם במסגרת הזאת, דברי אבל שם טוב פרשת נוח. חבל שאני לא הבאתי את הניסוח שלו. ניסוח מאוד חריף. אם מישהו חושב שהמחשבה שלו היא לא משמעותית, היא לא פועלת, אז בכלל מה אתה ניגש להתפעל? מה אתה ניגש לומר קריאת שמה? מה, שאמרת שמה יצחה לשם גמי שם אחד? מינים בעלמה, הכל זה ייחוד השם. אז אתה מבין שהמחשבה פה היא פועלת. זה א' ב' של קבעת מלאכות שמיים. אז הרב אומר שאדם מבין שרצונו של האדם, המחשבה, אדם פועלת במחשבתו. זה לא מחשבות בטלות, לטוב ולמוטב. וכשאדם מוצף מחשבות טובות, הוא עדיין לא עשה עם זה כלום. יש בזה התעלות. זו הנקודה הראשונה. הרב ממשיך עם נקודת הדיבור. הרוצה לשמור מנוחת נפשו, ייזהר מכל דיבור הנראה כגסות הרוח. לא דיבור של גסות הרוח, דיבור שהוא נראה. אל תדבר שוויץ, אפילו, כאילו, זה, הוא לא, רק משהו ש, שנראה כזה, אפילו להיראות, אל תדבר. הרב יסייג את זה מיד כפי שנראה. וזה מנוחת נפשו. נאמר במשל פשוט, זה תישאר סטרילי, שלא תדבק בחיידקים. או כשהתברר לו בבירור גמור שטעם גסות הרוח האידיוטית כבר פג ממנו ונכנסה בו רוח טהרה של ענווה, אני מוסיף אצל הרב, זה שהוא מתעב את הגאווה, כפי שהוא כותב במידות הראיה. זה לא שהוא צריך להתגבר, לא, שהוא, זה דוחה אותו, זה מוקצה מחמת מיוס. אם הוא, זה ה, אם הוא שם, רק אז לפעמים, לפעמים, לפעמים יוכל להתיר לעצמו אחרי זיכוך גדול, להביע דבר המסמן את הצד הטוב שבעצמיותו. למה? בשביל טובתם של מקבלי השפעתו, או אפילו הוא עצמו, או בשביל התעוררות רוחנית הנדרשת לפעמים לעצמו. זה מזכיר לכם משהו? נתנאל? אני כשקראתי את זה, זה בדיוק חדריו, אתם הייתם את הליקוט בחדריו. שהרב מדבר הרבה פעמים על הנפש שלו. זה קורת... זה שם. למה אומר את זה הרב? דברים הוא צריך לעורר את עצמו ולומר, כן, נכון, יש לי אהבת תורה, כן, יש לי... יש לי... זה מעורר אצלו את הנקודה, את ה... זה מחדד. והרב יסביר את הנקודה של ההתעוררות רוחנית שאדם פועל על עצמו. אצל הרב זו נקודה חשובה מאוד, נראה את זה באיזה פסקה בהמשך. ותכף שירגיש מזה מוסך להיות פנימי, יבין שעוד לא הגיע הזמן לכך. וישוב למידת הענווה מתוך לב טהור הרגילה שלא אומרים, לא מזכירים מעלות. ולב נשבע ונקל מנותיב זה. ראינו אצל רבותינו, וככה גם למדנו מהם, שלפעמים בשיעור, בדבר סיפור, הם כן סיפרו דברים על עצמם, בשביל טובתם של האחרים. אז הרב נתן לנו את גבולות הגזרה של הדברים הללו. נדלג לעמוד הבא, פשוט שתי פסקות הבאות זה מאות התשובה, פרק י' ד' פסקות חשובות מאוד, כן? ישנם שני אופנים, אמרנו שנלמד את הפסקות שמיוחדות ל... שלא מופיעות במקומות אחרים מספרי הרב. ישנם שני אופנים של דבקות המתנוצצים באדם. מתנוצצים, המנה הפשוטה היא שזה רק התעוררות ראשונית. זה לא עצם הדבקות. התעוררות של דבקות. שמתוכם צריך לפתח, צריך... ואצל הרב, זה ידוע בעבורת הקודש עשרות פעמים, הרב... מבין שנפש של האדם היא קודם כל בנויה כמו גלים. יש, לפי הקדוש ברוך הוא מתקשר אליך דרך איזה דיבור, דרך איזה מפגש. אל תחמיץ. הקדוש ברוך הוא שולח גלגלי הצלה, טל תחייה. יש אחד שעובר ליד, פגשת איזה דמות, פגשת איזה חבר, פגשת איזה תופעה. יש אחד נשאר אדיש, שמעת? יש אחד שנשאר אדיש ואחד שזה נכנס אצלו. הרב תמיד מלמד אותנו לא להחמיץ את השעה, לא להחמיץ את הרגע. שאדם שיתעורר בתוך ליבו של אדם, שיסנן, שיבין אם זה דבר אמת או שזה עניין... ישנם שני אופנים של דבקות המתנוצצים באדם. האחד הוא בא מצד התורה. בצד ההשגתי יותר. ואף על פי שלא מרגיש בפנימיותו, כי היא מיירה נשמתית רוחנית, בלא אותיות של הלכה ושל מצווה, מכל מקום הוא בא מכוח יערת התורה מעשית, התורה המעשית. פירוש שמתוך התורה הוא התעורר למשהו. אז עדיין ההתעוררות הזאת היא עדיין לא מוגדרת. ואף על פי כן, שידע שבזה זה התעוררות של דבקות, שיתפוס את כקרני חגבים, זה מתחיל ההתעוררות, ושימשיך איתה. איך וכו', זו תורה שלמה. אבל קודם כל תהיה ערני. תהיה מודע שיש פה, כמו אדם שלפעמים הוא מרגיש איזה מחוש בלב. זה אחד אומר זה כלום, ואחר כך הוא מתמוטט. והשני אומר, אז זה לא שהוא יודע בדיוק לטפל, אבל לפחות הוא הולך לרופא. לפחות הוא קורא לטיפול נמרץ. זה, תעשה עם זה משהו. כך גם בצד החיובי, לפעמים אדם מרגיש שזה התעוררות, אז אל תהיה אדיש. איזו התעוררות יש צד אחד של, שזה בא מצד התורה, והשני זה היותר מחודש כאן של הפסקה. והשני בא מצד עצמות הערת הנשמה. מה הפירוש? מה זה עצמות הערת הנשמה? זה לא מגיע מאיזה מסר כביכול מבחוץ, אלא מתחושה פנימית. סתם אדם מרגיש עם עצמו דברים מסוימים. ביחוסה של אור השם בעולם. התבוננות עצמית, שלא הגיעה מלימוד, משיחה, זה הצד הראשון. אלא מתוך עצמו. לפעמים אדם רואה את עצמו גדל, רואה את עצמו מתבגר, רואה את עצמו... ההתעוררות שבאה מתוך עצמות הערת הנשמה. וישנם בכל פרטי הבחינות של אלה שני המינים של דבקות השם המתנוצצים בנשמה חילוקים לעניין דרך השימוש שבהם. ולפעמים צריך למזג דווקא מין אחד בשני. הרב אומר, הם לא סותרים. אתם מבינים שיש כאן שני תורות שאומנם הרב אומר בקווים מאוד כלליים ולא מפרט, אבל אנחנו חיים איתם. יש אנשים שכל התורה שלהם זה תורת... אין מקורות. אלא זה תובנה של... של עצם החיים. הנשמה זה מה שמחיה את העולם. זה כתוב, אני לא יודע. מישהו לימד, לא יודע, אבל ככה אני רואה. זה צד נפשי, פסיכולוגי, חברתי, מתוך האדם בעצמו, מתוך החי. הרב אומר, זה גם דבקות, אל תזלזל בזה. ולפעמים צריך למזג אחד בשני, שהצד האנושי, הצד הנשמתי, הצד של הופעת החיים, היא מתבססת על ידי התורה. ולפעמים התורה, אתה מבין דרך התנהגות של בני אדם, בני אדם פורע בתוך זמנו, אז זה התמזגות, זה כשזה צומת דרכים, שאתה רואה גם הצד התורני, שפוגש את הצד איך שאדם מתנהל. אדם תורה בסעודה ומפסידה, כל סוגים של חזקות, זה איך הנשמה פועלת, איך האדם מגיב. אין אדם מזמנה בפני בעל חובו, איך שאדם מתעורר, גם מתוך עצמו. ולפעמים הם מזגים את תורת החי, תורת האדם, עם התורה החיצונית יותר. כל העולמות מתגלים בתוך הנשמה.
מה זה ההתנוצצות
היותר
נמוכה, החיצונית?
לא יותר נמוכה. החיצונית יכולה להיות יותר גבוהה, התורה היא נשמת הכל. אבל היא חיצונית יותר. האדם לפעמים הוא לא הלך והשיג אותה. אז הוא התעורר מתוך איזה לימוד, מתוך איזה השגה. זה חיצוני, יכול להיות שזה יותר גבוה. והחיים של אדם הם תמיד, הם שתי הדפשות הללו. כי אדם צריך לתרגם אותם לדבקות בשם. לפעמים אותם תופעות, אדם, אם הוא לא קיבל את הדרכה הנכונה, אז זה יישאר בתוך איזו ידיעה. והרב אומר, לא, זה לא רק ידיעה, זה דבקות. תפתח את זה. זה דבקות בשם, זה גובה רוחני שאדם צריך לטפס אליו. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, יש שאדם מתרגם דברים לדפוס התנהגות, אבל זה נשאר. אז לקום בבוקר ולהתפלל ולצאת לעבודה ולומר ברכת המזון זה דפוס התנהגות. לפעמים, בדפוס התנהגות הזאת, זה גם למדנות, זה גם חילוקים, זה גם דקויות, וזה נשאר, למטה. והרב אומר, תהיה ער למה ש... להתעוררות הרוחנית שזה גורם לך, להערה הנשמתית, שמתוך השיעור, מתוך התובנה, מתוך התפילה, מתוך הנטילה הזאת, מתוך התארה, זה ההתבוננות של הרב, תמיד להסתכל משור, זה ההתבוננות של היהדות העמוקה, להסתכל משורש הדברים, מתכליתם, מאיפה, מאין באת, לאן אתה הולך. לא בצד המוסרי, שכדי שתקן את מעשיו, אלא שהצד המוסרי הוא יהיה תוצאה מדבקות גדולה. אז הרב אומר, תדע לך שיש שני מסלולים. לפעמים זה מתוך תורה, ולפעמים זה מתוך הנשמה, מתוך התבוננות על החי, על התפתחות, על הופעת החיים. קצת פתחתי, כשהרב משתמש בביטוי נשמה, לכן תרגמתי בעשרות מקומות הרב משתמש בביטוי, כל מיני וריאציות של נשמה. אז לפעמים זה נשמת כל חי, זה עולם הצילות ככה שהרב, אבל כאן זה נשמת האדם. לכן אני מתרגם את זה בצורה של חיים. כל העולמות מתגלים בתוך הנשמה. יש השתתקפות, וכל מה שמעמיקים בידיעה הפנימית של תוכני הנשמה מתגדלת הידיעה על הכל, ונשמת העולם ואור המקורי של חיי כל מתגלה ביותר ומתגלה ביותר. כל מה שהגילוי העולמי מתרחב הוא בתוכיות הנשמה עצמה, עד שאור השם מאיר על האדם תפירו והסתכלותו בנשמתו. זה התכלית, שאור השם מאיר על האדם לפי רוב הסתכלותו בנשמתו. המקלט של אור השם זה נשמתך. קיבלת צלם אלוקים. והוא חזרנו על היסוד הזה עשרות פעמים, נפגשנו כבר אצל הרב. הרב לא מסתכל שאדם, טוב, אתה כלום, אתה אפס, אתה אפסי. זה יהיה רצון שתזכה להידבק בתורה, בטוב וכו'. לא. לא, אתה חלק אלו הממל ממש. אתה צלם אלוקים. אם אתה מסתכל בעין, בזווית הנכונה, אתה תראה איך אור השם, ולכן אתה מתאים על התורה, ולכן אתה מתאים לארץ חיים, ולכן אתה שייך לקורבן ציבור, כנסת ישראל, לכל הגודל וכו'. משום שאתה, וכמובן אתה צריך להתייחס בהתאם, לעולם המלא ש... אז נשמת העולם, ואור המקורי, חיי קול מתגלה ביותר, תדע לך שההשתקפות של כל זה, המקלט שלך, זה דרך ההסתכלותו בנשמתו. זה נוכל לומר שזה דגש קצת, דגש נוסף. אתם, עולם התורה כבר שרות בשנים ביותר, הוא מושתת על לימוד מסיעת ישרים. בצדק. זה ספר שהוא תמצית, כפי שהגרא העיד עליו, שהוא תמצית של, של עבודת הקודש, של חוכמת הרזים, שהרמח"ל כתב והשיג, ודמות פלאית של, של הרמח"ל, ממש היא תמצאת בשפה פשוטה, כמו רש"י על התורה כזה, בצורה פשוט פשוטה את התמצית במסיעת ישרים. וההבנה הראשונה, אתם שמתם לב שבמסיעת ישרים הרב חוזר, הלוך וחזור, מתחילת הספר ועד סופו, על ההתבוננות. הרגל והתבונן, וישים לב, ויעיין, אפשר לחזור. זה המוטו של כל פרק. כל הסולם וכל המסילה, מהתורה שמביאה לזהירות, לזריזות, לדקיות, כל ההתבוננות, יעיין, התחושה, אי אפשר להבין, אני חושב שזו הבנה פשוטה, שאני כל הזמן צריך לעיין מבחוץ, לעיין בשם. כאילו, אל תסחף, וזה, לא, לא, תתבונן על מה שמוקח דורש ממך, אז בעצם זה הסתכלות אל החוץ. ופה הרב לוקח את ההסתכלות והוא אומר, תסתכל פנימה. לא רק תסתכל על התורה, רק תסתכל על רצון השם, לא רק תסתכל, תסתכל איך רצון השם ברא אותך. לא באופן רק פרטי, בצד הלאומי, בצד הכללי, בכל הערופת החיים, בתוכיותו, בצלם, הנשמה שלך, הנשמה שלך היא ודאי נשמה פרטית. זה, הרב הוא מוסיף את הממד של ההסתכלותו בנשמתו. ואז תופך להיות שייך. אז ההתבוננות שקנית היא לא איזו השתלה חיצונית שהיא צריכה להיות מתאימה ושלא תהיה איזה תחייה חלילה. זה לא איזה כליים, זה מיני ובה. זה חרות על הלוחות. זה לא כתיבה שזה דיו על קלף, אלא זה אבן נקיר תזעק. זה הממד הזה שהרב מדגיש. כמובן שיש את המסלול הראשון, שני אופנים של דבקות. הם מתמזגים זה בזה, תומכים זה את זה.
פה מדגיש את הפן השני שהוא אומר?
כן. הסתכלותו בנשמתו זה הפן השני. זה השני הוא מצד עצמות הארת הנשמה. מייחוסה אל אור השם בעולם. אז היה יותר קל לומר מה שקורה בנשמתו, אבל הרב רוצה שיהיה, איך הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. אתה צומח, אתה חי, אתה מדבר, אתה מהלך האידאות, מתוך ההיסטוריה, מתוך ההתגלות של השם, מי בשרי יחזה אלוקה. זה הפסקאות המתוקות מדבש. שתי הפסקאות הבאות הן גם כן, הן מעולת ראייה. על המצוות והסוכר, אולי זה מעניין שהרב אחרי שהוא דיבר על ההסתכלות בתוך הנשמה, בתוך חיותו, אז הוא הולך ומסתכל על מצוות סוכה ו...